היי, אתם מאזינים לפודקאסט From Manager to Leader, הפודקאסט למנהלים שרוצים לעשות את קפיצת המדרגה אל הובלת החיים, הקריירה והאנשים שלהם להצלחה והגשמה בעזרת כלים מעולמות הפיתוח, הפסיכולוגיה והתודעה. אני טוני ארד פליק, מנחת הפודקאסט הזה, מנטורית ומלווה מנהלים, מנהלת פיתוח בכירה עם ניסיון של למעלה משני עשורים בהייטק, מרצה ומנחת קבוצות של מכון אדלר ובעיקר סקרנית ולמדנית נצחית. אם אתם מנהלים שרוצים להתקדם, להשפיע ולייצר הצלחות, וגם לחיות את החיים האלה בטוב, למצוא את האיזון וליהנות מהדרך, הגעתם למקום הנכון. היי מנהלים ומנהלות יקרות, אנחנו בפרק נוסף של From Manager to Leader, והיום יש לי אורחת כל כך מיוחדת, כל כך כל כך מיוחדת, דוקטור יעל אלרז שפירא, אישה שאני עוקבת אחריה כבר 3 שנים, ואין לה הרבה בדיגיטל, אז כדי לעקוב באמת, באמת צריך להתאמץ, והתאמצתי. יעל היא פסיכולוגית ויועצת לארגונים, היא מרצה באוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בר אילן, בתוכניות של Executive MBA, והיא באמת עוסקת בדברים הכי מרתקים בעולם, וחשבנו על מה יהיה הכי מעניין לדבר, ובחרנו לדבר על growth mindset. אז יעל, ממש תודה שבאת, אני ממש מאושרת שאת כאן.
וואי, תודה, טוני. קודם כל, אני מאוד מאוד שמחה להיות פה, אני עוקבת אחרייך ומקשיבה לפודקאסט המקסים שאת מקליטה, ואני בעיקר מאוד אוהבת את העובדה שאת באמת באה מתוך הפרקטיקה, ובחרת באמת לתת מכל טובך למנהלים ומנהלות כדי להתמודד עם אתגרי החיים. אז growth mindset הוא הנושא הכי מתאים לדבר עליו בהקשר הזה.
ממש, ואני חושבת שאנחנו גם בתקופה שמאוד מאוד מעניין לדבר על growth mindset, אנחנו מקליטות את הפודקאסט הזה, ככה אנחנו כבר 4 חודשים בתוך המלחמה, ורוחות המלחמה ממשיכות לנשוב ואפילו קצת מתגברות מצפון, ואין לדעת לאן הדבר הזה הולך. בתקופות משבריות, המוח שלנו דווקא הולך עוד יותר להישרדות ועוד יותר לאוטומט, ולכן הנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד חשוב, כי מה שאני רואה בעבודה שלי ומה שאת רואה עם אנשים וארגונים שאת עובדת איתם, זה שדווקא אנשים שהם ב-growth mindset משיגים תוצאות אחרות בדיוק בתקופות כאלה, ולכן רצינו לדבר על הדבר הזה ולהנגיש את הכלים של growth mindset לכמה שיותר מנהלים, כדי להפוך את זה לכלי שגרתי בארגז הכלים שלהם.
אם דיברת כבר על חרבות ברזל, אז ככה מזכיר לי ישר באופן ממש אוטומטי את הנאום של ביידן שהגיע.
וואו, איזה נאום זה היה.
וואו, נכון?
המנהיגות שכולנו חיכינו וציפינו לה, ואין
ממש.
לנו.
מנהיגות שמאוד מאוד חיכינו לה, כי באותו רגע של שבר כל כך כל כך כל כך גדול, פתאום ככה איזו נוכחות מפתיעה בחום ובאמירות חדות וברורות, אבל נזכרתי דווקא בחלק שהוא ציטט את גולדה, שאת שככה היא אמרה, I have a magic pill, אין לנו ברירה. אז אני חושבת שגרוות מיינדסט באמת מתחברת גם לזה, שאין לנו ברירה, במיוחד אם אנחנו בעורף, יש לנו
אחריות.
אנחנו בדיוק, אנחנו במשבר כל כך מתמשך, אנחנו לא יודעים את הסוף שלו, אנחנו עד שאין לנו אוויר, עד שהחטופים שלנו לא חוזרים, והחיילים שלנו והחיילות שלנו, שנלחמים ונלחמות בחזית, ומי שנמצא בעורף, מן הסתם, אם לא יהיה עורף מתפקד, אז לא יהיה גם לאן לחזור. וה-growth mindset הוא כלי מנהיגות פר אקסלנס, ובעיתות משבר המנהיגות נחשפת, במלוא עוצמתה.
ממש, ואני חושבת שזה באמת מה שמחזיק הרבה מאוד אנשים היום, שנמצאים, אני פוגשת הרבה אנשים על הקצה, הרבה מאוד מנהלים שנמצאים בארגונים, הארגונים ממשיכים לשעות קדימה. זה לא שבגלל שיש מלחמה אין יותר יעדים ואין יותר צורך להגיע לתוצאות, הכל ממשיך לחיות ביחד, בטח אם הארגונים הם אמריקאים או נמצאים במקום אחר בעולם, שהמלחמה בכלל לא מתרחשת שם. אז דווקא במקום הזה אנחנו צריכים עוד יותר להבין, אני כבר סבתי מהמילה חוסן, אבל growth mindset זה באמת היכולת שלנו רגע להיות בתוך המשבר, אופטימיים, מחזיקים את התקווה, מחזיקים את הטוב שיהיה, ומובילים לשם. ואני חושבת שזאת באמת מנהיגות, אני חושבת שזה מה שאנחנו ראינו בביידן, שבאמת הגיע. כי יש שם איזה משהו שהוא באמת הבהי כזה, ומחבק ומאפשר ונותן תקווה, ותקווה היא נורא 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 חשובה.
אז בעצם, כשדיברת עכשיו גם על תקווה, וגם על אופטימיות, וגם הכנסת את המושג חוסן, אז בעצם דיברת על שלושה מתוך ארבעה מרכיבים של מושג, שאני ממש מרגישה שהוא מאוד חיוני לנו בעת הזאת, שזה הארון הפסיכולוגי החיובי שלנו.
מדהים.
שהוא מורכב בעצם מארבעה שלבים, ואם כבר מדברים על גיבורים וגיבורות, אז אפשר לזכור את זה על ידי הירו, אבל לא בגלל שבאמת זה הירו, אלא זה ראשי תיבות של הופ, שזה בעצם התקווה שלנו, האפיקסי שלנו, שזה בעצם תחושת המסוגלות שלנו, הרזיליאנס, שזה החוסן שלנו, היכולת שלנו להתמודד עם סיטואציה משברית, לצמצם את ההשפעות השליליות שלה, וגם לחזור מתוכה, או אפילו, אם אנחנו ממש בגרוס, גם לצמוח מתוכה, כמה שקשה לדבר על זה, אבל לעתים סיטואציות משבריות, ואני לא מאלה שנמנות על זה, שחושבות שכל דבר קורה לטובה, אבל אני בטוחה במאות האחוזים, שמכל סיטואציה משברית, אם מסתכלים ככה מקרוב, אפשר גם לגלות באזורי צמיחה. והחלק האחרון זה האופטימיזם, שזה בעצם היכולת לראות את החצי הכוס שכן יש לנו. אז כן, התקופה הזאת היא תקופה שכל הסיפור של הון פסיכולוגי חיובי, והיכולת שלנו להטעין אותו עוד ועוד ועוד, מחייבת גם את שרירי הליבה של growth mindset.
אז בואי שנייה נדבר על מה זה growth mindset.
אוקיי, אז אני באמת נחשפתי לקארול דווק לפני 20 שנה. גרתי בארצות הברית, כן. גרתי בארצות הברית, ובתור אימא, היא בכלל התחילה כפסיכולוגית של ילדים, קארול דווק, ואם נעשה את זה ככה, נשים קצת סדר, כי לאחרונה היא מאוד 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 התפרסמה, בעיקר בזכות סאטיה נדלה, שמייחס לה הרבה מאוד מההצלחה של מייקרוסופט כבר כמה שנים, אבל נתחיל רגע בכלל ממה זה מיינדסט בתחום הפסיכולוגיה. כשאנחנו אומרים על מיינדסט, אנחנו מדברים על תפיסת עולם, או איזושהי ככה גישה מנטלית, שבה דרכה אנחנו רואים את העולם שלנו, את התפיסות שלנו, את הנטיות שלנו, את הנחות היסוד שלנו, ועל פי התפיסות האלה, שחלקן מודעות ורובן לא מודעות, מאוד מאוד משפיעות על איך שאנחנו מתייחסות לאתגרים, איך אנחנו מסתכלות על הזדמנויות ללמידה.
לפרשנות שלנו.
בדיוק, ואיך אנחנו חוות כישלונות. אז קארול דווק בכלל התעסקה בהתחלה, באיך ילדים מתמודדים עם כישלונות, והיא שמה לב שכשהיא תצפתה לילדים בני ארבע, שכשהם משחקים בפאזל או באיזשהו משהו שהוא מאתגר אותם, אז רובם באמת עוזבים את הפאזל. חלקם עוזבים את הפאזל ולא עושים מזה עניין, חלקם הולכים לשחק כדורגל, חלקם זורקים את הפאזל, חלקם בחיים לא יגעו יותר בפאזלים. אבל היא שמה לב לעוד משהו. היא שמה לב שיש ילדים, לא הרבה ילדים, אבל כמה ילדים שמסתכלים על הפאזל, משנסים אותניים ואומרים, וואי, איזה יופי, איך אני אוהב אתגרים. אוקיי? איך אני אוהב אתגרים. ואז היא התחילה ככה להסתכל על הדבר הזה טיפה יותר לעומק, ואמרה, רגע, אם יש מעט ילדים כאלה, ואני אפצח את מה שקורה שם, אז אולי נצליח ללמד עוד ילדים להתבונן ככה על הדבר הזה, והשאר היסטוריה, זה בדיוק למה תמיד משפט המפתח שלי הוא, there is nothing so practical as a good theory.
לגמרי.
כי רק מתוך הפיצוח הזה, והאפשרות והזמנה רגע, להסתכל על המציאות בעיניים אחרות לגמרי, בפרספקטיבה אחרת, יכולה לשנות עולם ומלוא. אז באמת, לפני שאולי נגיד מה זה יותר fixed mindset או growth mindset, איך שקארול דווק קוראת לזה, אני רק אגיד שבגלל שככה לקחת את זה עוד יותר למישור הפרקטי, שיש אפילו היום מחקרים שמצביעים על כך, שכאשר סטודנטים בקולג' מקשיבים לחצי שעה הרצאה בנושא של neuroplasticity, שהמוח הוא כן איבר שהוא יכול לגדול ולהתפתח, זה מקטין את אחוז הנשירה, זה מגדיל את יכולות ההצלחה, זאת אומרת, זה לא רק משהו שגורם לנו להרגיש טוב יותר עם עצמנו, אלא יש פה איזה אירוע, אגב, זה דורש הרבה מאוד מאמץ להיות באזור growth mindset, אבל יש פה אירוע שיש לו גם תוצאות בסופו של דבר. אז נחזור רגע שנייה אחת אחורה, ונדבר קצת אולי על ההבדלים בין מה זה fixed mindset לגrowth mindset, וזה נשמע מאוד מאוד דיכוטומי, אבל זה לא. אני חושבת שאנחנו על איזשהו רצף, ויש תחומים שבהם אנחנו יותר growth, ויש תחומים שבהם אנחנו יותר fixed, וכשאנחנו מדברים על growth mindset, אנחנו מדברים על העובדה שאנחנו מאמינות, שכל דבר ניתן להתפתחות וללמידה. לעומת המצב החריף שבו נולדתי עם איזשהם כישרונות או יכולות, וזה לא משתנה, זה משהו שהוא קבוע.
כן, וזה גם מאוד מדבר, אני למדתי הרבה מאוד שנים במכון אדלר, ואחד הדברים שהכי אהבתי, זה שאחד הדברים הראשונים שאדלר ביסס עליהם את התיאוריה שלו, זה שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. זאת אומרת, בכל נקודה בזמן אנחנו יכולים להשתנות ולבחור אחרת, וכשמסתכלים באמת על המוח שלנו ועל המחקרים על המוח ב-20-30 השנים האחרונות, שבאמת מראים שהמוח שלנו הוא מוח גמיש, גם בגילאים מבוגרים, זה פותח צוהר להרבה מאוד מסוגלות. זאת אומרת, זה כבר לא כמו פעם, שחשבו שבאמת מי שאנחנו נולדים, זה מה שנהיה, אלה האפשרויות שלנו, ואני כילדה שמעתי הרבה מאוד את ה... יש לך מלא פוטנציאל ואת לא מממשת אותו. יופי, כאילו, אולי אני לא במקום הנכון, אולי אני לא בסביבה הנכונה כדי שאני אוכל לממש אותו.
אז קודם כל אני מאוד אוהבת שאלת פה את אדלר, כי טוב שהיו גם פסיכולוגים הומניסטים ולא רק פרויד באמיתה.
לגמרי, הוא היה תלמידו של פרויד, והוא בחר בשביל אחר למזלנו.
כן, באמת למזלנו, כי זה באמת גם הוא וגם מסלו וגם רוג'רס ואחרים, שבאמת מאפשרים רגע את היכולת להתפתח ולצמוח, כל עוד זה ניתן בבחירה שלנו. ובאמת ההבחנות בין growth mindset ל-fixed mindset נוגעות בהרבה הרבה הרבה מאוד היבטים בחיים שלנו. זאת אומרת, אם אני יותר fixed mindset, אז אני קמה לעולם לתחרות. ואם אני קמה לתחרות, אז למה שאני אנסה דברים שאני פחות טובה בהם? ואם אני, אם הנחת היסוד שלי זה שהכל נקבע מראש, אז למה שאני אתאמץ על משהו? כי זה רק בזבוז זמן.
נכון.
ואם אני מקבלת איזשהו פידבק על משהו, אז ברור שמחפשים אותי, נכון? כי אני כנראה לא בסדר, ואם את מצליחה יותר ממני, אז מבחינתי, אוי ואבוי, זה רק עוד איזושהי הוכחה לזה, שעוד איזה מסמר בארון של כמה אני פחות טובה, והפיקסט מיינדסט הוא אזור שהיום, בעולם שאנחנו נמצאות בו, כמובן שאם אירועי 7 באוקטובר זה רק מתעצם, אבל זה לא שלפני זה השמיים היו תחלת, אם אנחנו מסתכלות רגע גם על העולם הארגוני. והבחירה הזאת של רגע לנסות להתבונן על העולם יותר כעל מגרש אימונים לגדול שחק. בו, ובדיוק, בדיוק הדבר הזה, הבחירה להבין שאם אני לא טובה במשהו, אז אני עוד לא טובה
בדיוק.
במשהו, כי אני עוד לא מספיק, אני עוד לא מספיק התנסיתי בו, ברור שאני לא יכולה להצליח, כי יש עוד המון אנשים שעשו את זה לפניי, או המון דברים שעוד יש לי ללמוד.
אני חושבת שזה מה שאני הכי אוהבת בקארל דוויק, את הסיפור של Not Yet, והסיפור הזה של למשחק, ובכלל להסתכל, באמת לעשות זום אאוט על החיים שלנו, ולראות את כל החוויה שלנו פה, ואת כל המסלול הזה, כמגרש משחקים שאפשר להתנסות, ולבדוק, ולראות מה מתאים וזה, זה משהו שלאנשים מאוד 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 קשה לאמץ את זה. כי אנחנו נמצאים בתרבות שהיא מאוד שיפוטית, ומאוד תחרותית, ויש יעדים, וצריך לעמוד בהם, וכו וכו וכו. העולם של מנהלים היום, בטח בעולם העסקי, הוא עולם מאוד שועט קדימה. וזה לא קל, זה לא קל לראות את הדברים כמשחק. מצד שני, זה בדיוק מה שמאפשר באמת, רגע להסתכל פנימה על הכישרונות שלי, על הדברים שאני אוהבת, על מה שמשמח אותי, ולהיות במקומות האלה, ולאפשר לאנשים שאני עובדת איתם, להיות במקומות האלה שלהם, ולחבר ביחד את המצרף הזה, ולעשות איזושהי עבודה צוות שבאמת מביאה אותנו, גם אל המקומות שאנחנו רוצים להגיע אליהם, אבל גם מתוך הנאה.
אני ממש אוהבת את זה שאת לוקחת את זה למשחוק, שזה דרך מאוד יפה להסתכל על זה, מכיוון שאני חושבת שבבסיסי אני אדם הישגי מאוד בהווייתו, אז אני אפילו עוד לא הגעתי לרובד המופלא הזה שלקחת את זה למקום של משחוק, אני אפילו אומרת, רק להסתפק בזה שכישלון הוא לא סוף העולם, זה כבר מבחינתי איזה מין עליית מדרגה, ואיזה מין יכולת באמת להיפתח להזדמנויות, שגם אם אני לא בוחרת אותם, שאם אני רוצה להגיע לנקודה מסוימת בקריירה שלי, בחיים שלי וכו', יהיו גם דברים שאני לא רוצה להתעסק בהם, ולהבין שזה חלק ממה ש... מאיזשהו שלב בדרך, כדי כן להגיע לרובד נוסף, ולהתמודד איתו as is, אבל ה-growth mindset, כן, אני חושבת שנותן לנו איזשהו כלי, שמאפשר לנו לא להתבונן על זה כאל איזשהו, על כישלון מסוים בתוך המקום הזה, לא כאל כישלון, כאל איזה משהו שהוא הכרחי בדרך להצלחה מסוימת.
נכון, ובגלל שניהלתי R&D הרבה מאוד שנים, וחדשנות לא מגיעה בלי טעויות. אין דבר כזה, אי אפשר להגיע לחדשנות בלי לעשות טעויות בדרך. זאת אומרת, הדרך היחידה באמת לייצר את הפרויקט שבאמת יישאר וישרת את הלקוחות, זה לייצר שלושה פרויקטים בשלוש טכנולוגיות שונות, ולראות איפה הדברים נכשלים ומה לא עובד לנו, ויש בזה גם תסכול. אז כשמחזיקים את הענת יט, את המקום הזה של, בסדר, אנחנו בדרך, אנחנו מנסים, ומכל צעד שאנחנו עושים, יש לנו גם למידה, אנחנו גם מבינים מה מתאים עכשיו, אולי נשתמש בזה בעתיד למשהו אחר. זאת אומרת, לא כל מה שאנחנו עושים משרת אותנו בכאן ועכשיו, וזה גם נורא נורא חשוב.
קודם כל זה ממש נכון, והנה את נוגעת מאוד מאוד חד בסיפור הזה של התוצרים הפרקטיים שיכולים להיות מהדבר הזה, ובאמת יש מחקרים שקרול דווק ניהלה, שמצביעים על כך שבארגונים שיש בהם תרבות של growth mindset, אז ב-49% יותר מאשר בארגונים מקבילים, אנשים מרגישים שבארגון שלהם מעודדים חדשנות, ו-65% יותר מאשר בארגונים מקבילים, הם אומרים שהארגון שלהם מעודד לקיחת סיכונים, ו-47% יותר נותנים יותר אמון באנשים שלהם, שאמון זה אחד המאבני הליבה הקריטיים לחדשנות.
נמרי.
והדבר הכי חשוב בארגונים שקשור לתחושת שייכות, אז 34% מהאנשים מאמינים בתוך ארגונים שהתרבות שלהם היא growth mindset, שיש איזה סנס כזה מאוד מאוד חזק, תחושה מאוד מאוד חזקה של שייכות ושל מחויבות.
זה אומר שהצליחו לבנות שם ביטחון פסיכולוגי, זאת אומרת, הצליחו לייצר שם את האווירה ואת התרבות שמאפשרת באמת לאנשים לנסות דברים אחרים, לנסות דברים חדשים.
את נגעת פה במושג שאני הרבה פעמים מאוד מאוד מתייחסת אליו כאל ממש בן דוד של הסיפור של growth mindset, שזה ביטחון פסיכולוגי. את המושג ביטחון פסיכולוגי טבעה פרופסור אימי אדמונדסון מהרווארד, שבעצם היא חקרה לפני הרבה מאוד שנים את המושג הזה, הוא קיבל תאוצה מאוד גדולה כשגוגל מצאו שזה משתנה מספר אחד שנמצא בצוותים הכי טובים.
מדהים.
וכשאנחנו מדברות על ביטחון פסיכולוגי, אז אנחנו מדברות למעשה על עד כמה אני מרגישה שהצוות שלי הוא מקום שבטוח לי לקחת בו סיכונים.
ממש.
וסיכונים, הכוונה היא לא עכשיו לקפוץ מהגג, אלא סיכונים, הכוונה היא לסיכונים בין אישיים. עכשיו, מה זה סיכון בין אישי? אם אני אתאה במשהו בצוות הזה, האם זה ישמש כנגדי? האם אני מסוגלת לעלות דברים קשים בצוות? האם אני מרגישה נוח לבקש עזרה? כי חלק ממנהיגות זה היכולת שלי לא רק לתת עזרה, אלא גם להגיד, רגע, אני לא יודעת.
להישען.
זה אגב, הכי מנהיגות, בדיוק.
הכי מנהיגות.
הכי מנהיגות. הכי מנהיגות.
כן, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שמנהלים מרגישים את החובה לדעת הכל כל הזמן. זה לא היה אפשרי מעולם, אבל פעם זה לא היה, זה היה פחות קשה ממה שזה היום. כאילו פעם לא היו כל כך הרבה ערוצי מידע, לא היינו מוצפים במידע כמו שאנחנו היום מוצפים, ואז המורה היה באמת דמות מאוד מאוד סמכותית שידע הכל, והמנהל בעבודה הוא היה הכתובת להרבה מאוד דברים. היום, קודם כל, יש הרבה יותר מידע ממה שהיה אי פעם בעולם, והכל גם מאוד מאוד חשוף ומונגש, ונגיש לכולנו. אז זה ברור שהמנהל לא יודע, ואנחנו כל הזמן חוזרים, אני כל הזמן חוזרת בפודקאסט לדבר על זה שהתפקיד של המנהלים השתנה, התפקיד שלנו הוא לאסוף את המומחים סביבנו, לעשות את הבריינסטורמינג ביחד, להגיע לפתרונות ביחד, וזה דורש ביטחון פסיכולוגי. זה דורש את האותנטיות הזאת, את המקום הזה שבו אנשים יכולים להיות הם עצמם. ומקום העבודה הכי מדהים שאני עבדתי בו, הוא מקום עבודה שמיכל פרטו הייתה ה-HR-ית בו, והיא פשוט בנתה את התרבות הזאת, והיא בנתה את הביטחון הפסיכולוגי בצורה הכי פרקטית, והיא גם זו שהפגישה אותנו והכירה בינינו.
אהובה.
אהובת ליבי, והיא אחת הנשים המדהימות בחיים שלי.
מאוד מקצועית בתחומה ומאוד אותנטית.
וזה שהיא הצליחה לייצר ביטחון פסיכולוגי בחיים עצמם, בהייטק, ששועט קדימה, שיש לו יעדים, שחייבים להשיג את המטרות, שהלקוחות צריכים את מה שהם צריכים, זה פשוט היה מדהים, וזה מקום עבודה, כל מי שעבד שם, זה מקום עבודה הכי מדהים בקריירה שלו, וזה ממש בזכותה.
אז קודם כל אני באמת, למי שטרם שמע את הפרק שלך עם מיכל, אז אני ממליצה מאוד לשמוע, אני מאוד נהניתי להקשיב לו, אני מכירה את מיכל מעבודה במקום אחר, הרבה מאוד שנים, והיא באמת, זה מאוד מעניין, כי הרבה שנים אנחנו מדברים על כך, שמאוד חשוב לייצר ביטחון פסיכולוגי בעולם מורכב. עכשיו, אני הרבה שנים, הייתי אומרת את זה בשיעורים שלי באוניברסיטה, הייתי רואה את המבט הזה של אז מה עם סטיב בלמר? אז מה עם... ובאמת, היה יותר קשה לענות פעם לשאלות האלה, אבל כשאנחנו מסתכלות היום על המנהיגים שמובילים את העולם, אני כבר שנים מראה את מנכ״ל אנווידיה.
נכון.
אני מראה הקלטה שלו, באמת, שווה אולי לשים את בקישורים של הפרק, כי אותי מאוד עניין איך הוא קיבל להיות, ב-2019, הרווארד ביזנס ריוויו הוציאו איזשהו עיתון על המנכ״לים הכי מובילים בעולם, ואני ככה התפלאתי שסטיה מקום תשיעי, כי סטיה מבחינתי, מהרגע שהוא נכנס לחברה, המניה רק עולה.
ממש.
זה לא יאומן.
לא, הוא עשה טרנספורמציה משוגעת.
כן, עכשיו, למה סטיה מקום תשיעי ואנווידיה נמצאת במקום הראשון? והלכתי לבדוק רגע, מי זה הבחור הזה? ויש הקלטה מאוד יפה שהוא מדבר ב-2009, לא ב-2019. איך הוא התחיל? הוא דיבר על כך שהתפקיד של CEO בארגון הוא לגדל מנהלים.
מדהים.
בארגון. ואנחנו רואים שגם מנכ״לים גברים שמנהלים היום את הארגונים הכי גדולים בעולם, אי אפשר שלא יהיה בהם את המרכיבים של ה-growth mindset ואת היכולת לייצר את הביטחון הפסיכולוגי בתוך הצוותים שלהם. וזה באמת בסופו של דבר מה שמאפשר גם לטעות, גם לדווח על זה שטעיתי, גם לקבל אנרגיה, להתמקד במה שאני עושה מעתה ואילך, ולא באיפה שקשלתי.
נכון.
ובתרבויות מנצחות, זה דבר שלוקח את הארגונים קדימה, כי הסביבה משתנה, ואי אפשר להיות אג'ילי כשאני כל הזמן מפועלת.
כשאני כל הזמן תקועה במה שהיה, כל הזמן מסתכלת אחורה, זאת אומרת, אחת האנלוגיות שאני נורא אוהבת, וזה גם ממכון אדלר, מכון אדלר בכלל זה מקום שחינך אותי נורא להסתכל קדימה, לא להסתכל על מה שהיה, והדרך שבה הם מסבירים את זה היא כשאנחנו נוהגים ברכב. אז אנחנו מדי פעם מסתכלים במראה אחורית כדי לראות מה העניינים. אבל אם אנחנו נסתכל במראה אחורית כל הזמן, אנחנו ננהג אחורה, זאת אומרת, בהכרח לא נוכל להגיע למקום שאליו אנחנו רוצים להגיע. וההתבוננות הזאת קדימה, לכן אני מאוד מאוד אוהבת את התהליכים האלה, שהם תהליכי הליווי שהם קצרים וממוקדים, ויש מטרה, וכל צעד קדימה הוא מודד כמה התקדמנו אל עבר המטרה. זאת אומרת, ההסתכלות קדימה היא הסתכלות מאוד 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 מקדמת, והיא גם דורשת הרבה מאוד חמלה, בגלל שכל מה שקרה בעבר הביא אותנו לנקודה שבה אנחנו נמצאות בה היום, ולמי שאנחנו היום. וכשאנחנו יכולות להתבונן על הדבר הזה בחמלה, ולהגיד, בסדר, בכל נקודה בזמן, אני עושה את הכי טוב שאני יודעת, וכולם עושים הכי טוב שהם יודעים, כי אם הם היו יודעים יותר טוב, הם היו עושים יותר טוב, ואם אני הייתי יודעת יותר טוב, אז הייתי עושה יותר טוב. והחמלה הזאת היא ממש ממש קריטית, והיא ממש פותחת שבילים חדשים, היא מאפשרת התבוננות שהיא כל כך הרבה יותר אופטימית, וכל כך צופנת עתיד, ואני חושבת שזה ממש growth mindset.
זה מקסים, מקסים שאת לוקחת את זה למקום הזה של החמלה, כי בסופו של דבר, ככל שדמויות ניהוליות מתקדמות בתפקידן, אז העומס של ה... שעות העבודה, מתי אני מגיע, מתי אני יוצאת, מתי אני פה, הוא לא האירוע. האירוע הוא יותר העומס המנטלי שיש.
ממש.
וכמות הכדורים שיש באוויר.
גם העומס הרגשי.
כן, העומס הרגשי, והיכולת, והצורך לקבל החלטות הוא קיים, כל יום, כל היום. והיכולת באמת להתבונן בצורה רחבה על הטעויות שלנו, ולא על, לא לשים עליהם רק את הזרקור, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אחד המנכ״לים הכי טובים שהכרתי, היה אומר תמיד, אני מקבל מיליון החלטות, אני רק צריך שיהיו יותר החלטות טובות מהחלטות לא טובות ביום. אבל זה באמת עומס מנטלי מאוד מאוד גדול, לקחת בחשבון כל כך הרבה סטייקולדרס, שצריך להחזיק. ואם אין את הגרוס מיינדסט שיד אחת לומדת, ומתפתחת, ומתחקרת, ומחבקת משוב אם הוא ניתן, וחותרת למשוב, אם הוא לא ניתן, מחפשת אותו, ממש מחפשת אותו. ביד השנייה גם ככה מצליחה להתגבר על קושי, או על מחשבות שמעכבות, זה ממש הגדרה מאוד אגרסיבית לחוסן, אבל היא קריטית, 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 כי במקצועות מסוימים ובתפקידים מסוימים, יש מחיר מאוד מאוד כבד לטעויות ולתקלות, והיכולת לחיות איתם, ועדיין להיות כל הזמן בלמידה ובהתפתחות, זה באמת דבר שהוא, ככל שמתקדמים בתפקיד ניהולי וגדלה אחריות, יש הרבה יותר דרגות חופש בזמן, אף אחד לא בודד מתי אתה בא ומתי אתה הולך, אבל יש הרבה הרבה יותר עומס של אחריות, זה כלי שהוא מאוד מאוד קריטי, הוא כלי מנטלי מאוד קריטי. הכלים המנטליים נהיים יותר משמעותיים.
אני מסכימה עם כל מילה, וחושבת שבמקום הזה, אם אנחנו באמת מסוגלים לקחת אחריות על עצמנו, ולהסתכל על ההחלטות שאנחנו עושים, ולהסתכל עליהן כהזדמנויות ללמידה, האנשים סביבנו באופן טבעי גם ייקחו אחריות על על ההחלטות שלהם, על התהליכים שהם עוברים, וכך אפשר באמת לייצר תרבות ארגונית שהיא כזאת, שהיא תרבות ארגונית שמאפשרת באמת התבוננות קדימה, ולא כל הזמן אחורה, וכשהתחקיר או הרטרוספקטיב, לא משנה איך קוראים לדבר הזה, הוא ממקום שהוא לגופו של עניין ולא לגופו של אדם, לא ממקום של לחפש את מי להאשים ובמה ומה קרה ולמה, אלא מה הביא אותנו לקבלת ההחלטות הזה, מה היה שבור בתהליך, איך אנחנו יכולים להשתפר, זאת כבר הסתכלות אחרת לגמרי, שמייצרת מהלכים ותהליכים אחרים לגמרי בארגון, ואיתם באים גם צמיחה.
כן. יש מושג מאוד יפה שקוראים לו vulnerability loop, והוא באמת מתחיל בדמות הניהולית שמסמלת. זה פגיעות, לא פגיעות התפרקות טוטלית, אלא נכון. איזושהי פגיעות עם גבולות, איזושהי רגע סימן שאלה על משהו. אז גם אחרים מרשים לעצמם. פגיעות זה לא... זה לא לעמוד באמצע, באיזה מין הצהרה בומבסטית, ולהגיד פשטתי וכו'. את מדברת על משהו באמת שהוא ongoing. ואני יכולה רגע, ככה, מכיוון שמקשיבים לנו הרבה מנהלים ומנהלות, אז משהו ברמה של אפילו משפטים תוך כדי, נגיד ישיבת צוות, או אירוע שבו למשל אני שומעת מישהו אומר משהו בסגנון של אתמול הייתה פגישה מורכבת, אני... לא הייתי, לא צפיתי את ההתנגדויות שהעליתם. בואו נסתכל על זה רגע עוד פעם. או משפט כמו, אוקיי, אני שומעת אותך, אני צריכה רגע לחשוב על זה, בואי נחשוב על זה רגע.
מדהים.
אוקיי, לא משהו שאני בטבעיות שלי, כי אני...
ברור, אוקיי, ברור, אני חושבת שזה לא טבעי.
אם אנחנו מאמצים את זה, אז...
אני חושבת שזה, שבתרבות שבה אנחנו הוסללנו והתחנכנו, השיפוטיות... היא הברד אנד בטר שלנו, זה באמת הדבר הראשון שקופץ לנו, והדוגמאות שאת נותנת מזכירות לי מאוד את איך נותנים פידבק, וכשאנחנו נותנים פידבק למישהו, ואנחנו לוקחים אחריות בתוך הפידבק הזה, ואומרים, לא עמדנו בזמנים, אבל אני יודעת שגם לי יש בזה חלק, אני כמנהלת, אני יודעת שיש לי בזה חלק, ואני רוצה להגיד שאם הייתי מעבירה את המסר בצורה יותר חדה, והייתי אומרת את הדברים יותר לפרטים, אני חושבת שהייתם מבינים יותר טוב למה אני מתכוונת, ואולי זה היה מביא אותנו לעמוד יותר בזמנים, או לקצר את העיכוב. זה משפט שכשמנהל אומר לצוות שלו, זה מייצר המון 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 אמון.
נכון. זה מתחיל מזה שאותה מנהלת שבאה ואמרה, זה שלא עמדנו בזמנים קשור לזה שגם אני, תתה, זה דרש ממנה קודם כל לעצור, ולנסות להבין למה לא הייתה עמידה בזמנים.
להתבונן.
בדיוק, אז זה מתחיל קודם כל מלהתבונן, אחר כך זה ממשיך בלהסתכל רגע על פרספקטיבה שהיא רחבה יותר, ואז לבוא איתה באומץ רב, והיכולת לבוא ולהגיד, ואגב יש דוגמה מאוד יפה של סאטיה נדלה, מנכ"ל מייקרוסופט, שפעם הוא היה באיזשהו, ככה אני מקווה שאני זוכרת את הפרטים בצורה מדויקת, אבל הוא היה באיזשהו, איזושהי ישיבה מאוד מאוד גדולה, ואז מהנדסת התקילה אותו באיזו שאלה, שאלה שאלה, מה זה התקילה אותו? הנה, אפרופו הפיקס שלי יוצא החוצה. שאלה אותו, למה אני אישה מהנדסת מרוויחה פחות מגבר מהנדס, והוא זרק לי איזה משפט כזה בסגנון של תעשית העבודה שלך, משהו כזה בסגנון וואו. של תעשית העבודה, משהו כזה, וכאילו הוא לא, ענה לה, פחות או יותר דפדפת, ואז הוא חטף ביקורת מפה עוד להודעה חדשה, והוא היה למחרת או אחרי כמה ימים, הוא יצא עם איזושהי הצהרה, אמר, תראו חבר'ה, הייתה פה, הייתה ישיבה, נשאלתי שאלה, I fell into my stereotypes.
וואו.
זה מטורף הדבר
מדהים,
הזה.
מדהים.
ולנוכח זאת, אני הולך לעשות א', ב', ג' וד'. זאת דוגמה מאוד יפה לאיך קורה, שאני מתבוננת על עצמי, נותק, הייתי פיקס באירוע הזה. מה אני עוד יכולה לעשות עם זה? ולקום מהמקום הזה ולהגיד, I fell into my stereotypes. אוקיי? Okay? יש סטריאוטיפים, אנחנו עובדים הרבה פעמים לפי סטריאוטיפים, אבל אני רוצה לתקן, אני רוצה לעבוד על זה, או להגיד משהו בסגנון של... יש פה מציאות שאני פחות מכירה, זה מעלה הרבה מאוד שאלות שאני רוצה לחשוב עליהן. אין לי תשובות חד משמעיות, אני, או השתמשתי במילים שלי בצורה מאוד אינטואיטיבית ורגשית, וזה באמת חייב לבוא ממקום מאוד מאוד אותנטי, אני לא יכולה כל הזמן לקרוס ואחרי זה לבוא ולהגיד, אה, סליחה, טעיתי, אבל זה ללמוד את העניין הזה, ולזהות מתי יש את הנפילות האלה, כי המציאות היא באמת מכוונת לפיקסט, כי היא מלחיצה, אין משאבים, אין זמן, אין פה, היא לוקחת אותנו לשם. והיכולת רגע לבחור להיות בגרוס, היא לא רק בחירה, זה גם באמת צריך את האנרגיה. רציתי להגיד עוד משהו על מה שאמרת מאוד יפה קודם, על המנהלת הזאת שבאה ואמרה, אני חלק מזה שלא עמדת בזמנים, אבל לפעמים אנחנו מקבלות משוב, מישהו שלא עבר אצלך סדנה של איך להעביר משוב אפקטיבי. ואז הגרוס מיינצט שלנו הוא במבחן מאוד מאוד גדול.
נכון, שאנחנו מרגישים שתוקפים אותנו.
נכון, נכון, ואז פה זה למתקדמים ומתקדמות. ופה אני דווקא רוצה להפנות לעבודה מדהימה של שילה הין, שמדברת על, היא פרופסור למשפטים בהרווארד, ודווקא מעולם אחר לגמרי, מעולם של מסעים ומתנים, אבל איכשהו זה ככה קשור גם לנושא שלנו, שמתי בפעם האחרונה קיבלת איזשהו משוב שדחית אותו. אוקיי, כך לא כל משוב, אנחנו יש אומרים, אה יופי. וכשאנחנו בוחנות לעומק את הדבר הזה, יש הרבה סיבות למה אנחנו לא קיבלנו משוב מסוים. אחד, כי זה לא נכון, שתיים, יכול להיות כי למה מי שתגיד לי? היא תגיד לי משוב או כזה, אבל הסיבה באמת הכי עמוקה זה שהמשוב הזה שנאמר לא על ידי מישהו שלמד להגיד אותו, ואולי לא על ידי מישהו שבהיררכיה או whatever, הוא מאוד נגע בזהות שלנו, הוא פגע בנו, והרבה פעמים אנחנו דוחות משוב. הגרוט מיינדסט, המאוד מאוד מאוד הרמה המתקדמת, החגורה השחורה נקרא לזה, של גרוט מיינדסט, זה מה קורה לנו כשאנחנו מקבלות איזשהו משוב, שהוא לא נאמר יפה, לא על ידי מישהו שלכאורה כרגע ישפיע אם אני אקבל או לא את המשוב, והאם יש לנו את היכולת באמת להתעלות על המקום הזה, ובאמת באמת לאמץ משהו שיכול באמת להיטיב איתנו.
ממש, ממש, ואני חושבת שגם השיחה הזאת חוזרת למקום הזה שהצד הראשון הוא לעצור ולהתבונן. שנייה, לעצור ולהתבונן כדי שנוכל לבסט את עצמנו ולבחור איך אנחנו רוצות להגיב לאירוע הזה. והצד השני הוא לקחת אחריות, ואני נורא אוהבת את החלוקה של responsibility, את המקום הזה, גם פריד קופמן מדבר על זה, ותוכנית המנהיגות המדהימה שזכיתי להיות בה.
זה כיף זה, לך,
זה,
וואי.
זה משהו שהוא באמת...
לא, שאין דברים כאלה.
באמת, באמת אין דברים כאלה, שresponsibility זה באמת לקחת אחריות על התגובה שלנו. אז בסדר, אז מישהו שהוא לא מיומן, ובא מתוך חוסר הוויסות שלו, או חוסר היכולת, או חוסר הידיעה, זה לא משנה, שלא. בא ואמר משהו שהוא לא זה, איך אני מגיבה לדבר הזה? זאת אומרת, וגם אדלר אמר, זה לא משנה מה קורה בעולם, זה משנה מה אנחנו עושים עם מה שקורה בעולם. והעניין הזה של לקחת אחריות, הוא פשוט פותח לנו אפשרות להסתכל ולהתבונן על הדברים אחרת לגמרי, ואז לפעול אחרת. וזה באמת מדהים, וזה לגמרי, לגמרי growth mindset. אז בואי ככה ניקח את הדברים ממש ממש לפרקטיקה, ממש ליום-יום של מנהלים, מה אנחנו יכולות להוסיף לארגז הכלים היום-יומי שלהם כדי לפתח growth mindset?
תראי, אני בכל זאת אתחיל בתפיסה, אפילו ש... אני חושבת שהתפיסה היא הדבר הפרקטי ביותר שאנחנו... יש בסופו של דבר את הטקטיקות, אבל כשאנחנו מדברות על התנהלות יומיומית, אז יש גם את החלקים של ניהול וגם את החלקים של מנהיגות, אוקיי? ביום-יום שלנו. כשאנחנו מדברות על החלקים של ניהול, אז אנחנו יותר מדברות על המישורים של תכנון, תאום וארגון ובקרה, שזה באמת בספרים מאוד יפה, בפועל למי יש זמן לתכנן.
כן.
אבל בגדול אנחנו כן מדברות על איזשהו רצון לייצר איזשהו סדר בארגון, או לשמור על איזושהי מורכבות. וכשאנחנו מדברות על מנהיגות, אנחנו מדברות על הבלגן הזה, על לייצר משהו שאין, על להוביל איזשהו שינוי. אז אני חושבת שגם בעולמות של הניהול וגם בעולמות של המנהיגות, אנחנו צריכות כל הזמן לרקוד כדי לייצר את הגרוס מיינדסט הזה. ואם אנחנו מסתכלות רגע על משבר, נתחיל רגע בסיטואציה המשברית, אז בסיטואציה המשברית, ברור שהחלק היותר ניהולי שמנסה לייצר סדר, ירצה להעריך באופן ריאלי את המצב, את אופן ההתמודדות וההתפתחות של המצב, החלק המנהיגותי, ייקח את המקום של התקווה, דיברנו בתחילת נכון. הפרק, נכון, על התקווה, על, ה, על, ה, על, ה, על היכולת רגע להחזיק את תוכנית הפעולה ככה קדימה, ולהאמין בכלל ש...
על האופטימיות.
להאמין, בדיוק, האופטימיות והתקווה, שבעצם התוכנית הפעולה הזאת שאומרת, הנחת עבודה יהיה עתיד יותר טוב.
וגם לראות את הדברים, את המשבר כזמני.
נכון, נכון. כי ברגע שיש משבר, רואים רק את המשבר, אבל זה משבר כרגע. אז קודם כל, באמת, המקום היותר ניהולי הולך יותר על המקום של ההתבוננות על, על איך אנחנו נערכות כרגע לעניין, אבל הטיבול המנהיגותי הוא הסיפור של התקווה. אני חושבת שאחד הדברים המאוד ניהולים שאפשר להתייחס אליהם בהקשר היותר ניהולי, זה הסיפור של להציב את הגבולות, מי נמצא בצוות שמתעסק במשבר כרגע, ומי לא נמצא, כי יש הרבה הפרעות כשיש איזו סיטואציה משברית, אבל היכולת לגרום לאנשים לשתף איתנו פעולה, ולאנשים מבחוץ או אנשים מבפנים, לרתום אותם לעשות מעבר למה שנדרש, זה כבר איזשהו אירוע מנהיגותי שדורש המון גם ביטחון פסיכולוגי וגם growth mindset. ואם אנחנו מדברות על החלק של הרתימה, אז החלק הניהולי הוא באמת יותר הסיפור של להוביל בצורה יותר מסונכרנת, ולייצר איזה משמעת ותהליכי עבודה מסודרים וברורים וסדורים, והיכולת המנהיגותית הולכת יותר לכיוון של הזמנה לחדשנות ולכל הדברים האלה.
נכון, והזמנה לחדשנות זה גם משהו שאנחנו צריכות לדאוג לו בשגרה. בשיחה שהייתה לנו לפני שהתחלנו להקליט, סיפרתי שכמנהלת תמיד אמרתי לכל מי שניהלתי, באמת לאורך כל השנים, יש לכם שעתיים בשבוע ללמוד, להתפתח לכל כיוון שאתם חושבים, שמגרה אתכם, שמעניין אתכם, שמרתק אתכם, זה השעתיים בשבוע שלכם. והופתעתי לגלות שחלק מהאנשים לא השתמשו בשעתיים האלה, והייתי צריכה ככה להדגיש את המסר הזה ולהגיד להם, קיבלתם כאן מתנה מטורפת. עכשיו, בסדר, אני גם מאוד מבינה שיש תקופות בחיים שאנחנו באמת לא ב-growth mindset. אנחנו באמת במשבר, יש דברים שקורים בחיים, במשפחה, בכל מיני, בסדר, לפעמים הקשב שלנו הוא לא במקום הזה. אבל כפרקטיקה וביכול שלנו לצמוח בקריירה שלנו, וככלי שאני יכולה לתת לאנשים שלי ולעבוד איתם על צמיחה והתפתחות וגדילה, להקדיש שעתיים בשבוע ללמידה ולשאול את עצמי מה מעניין אותי, ואיך זה קשור לעולמות המקצועיים שלי, ואיך אני יכולה להעשיר את הצוות שלי, ואיך אני יכולה להחזיר אליהם את הידע הזה. זה כלי ממש 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 חשוב, וראיתי שאנשים שעושים את זה לאורך זמן, הם באמת מוצאים תחומי עניין חדשים, והם מאוד מאוד גדלים.
תראי, את יודעת, זה מדהים שאת אומרת את זה, כי יש משפט מאוד יפה, שאומר, everybody wants to reach heaven, but nobody's willing to die for it.
לגמרי.
והיכולת באמת להשקיע שעתיים בשבוע למשהו שאני עוד לא טובה בו, זה משהו מאוד קשה. בוא נגיד ככה שהפיקסט הוא מאוד מתגמל במובנים מסוימים. אני לא טובה בזה, אז אני לא מתעסקת בזה.
נכון.
אני לא טובה בריצה, אז אני לא אעשה את זה.
ממש.
עכשיו, לבחור להיות טובה בזה, זה דורש ממני עכשיו לקום מוקדם בבוקר, להוסיף את זה ללוז. בטווח הקצר, זה מאוד מנחם ונוח להיות בפיקסט מיינדסט, להיות בגרות מיינדסט, זה עבודה. זה
נכון,
עבודה.
אני כל הזמן אומרת שכשאנחנו מתבוננים קדימה וחושבים על הבן אדם שאנחנו רוצים להיות בעוד שנה, שנתיים, whatever, העולם זז כל כך מהר שאני לא חושבת שאפשר כאילו להסתכל יותר רחוק מזה. אנחנו צריכים לייצר את ההרגלים השבועיים, היומיים, שיביאו אותנו למקום הזה, כי אחרת בעוד 5 שנים אנחנו נהיה בדיוק באותו מקום.
את נגעת פה במשהו מאוד מאוד חשוב, כי היכולת של המשבר מגיע פתאום, אוקיי? זה לא משהו שאנחנו לא רוצים לחשוב שהמשבר הזה יגיע. ואם אין לנו את שרירי הליבה, את הבטן החזקה כדי שהרגליים ירוצו יותר טוב, יהיה מאוד מאוד קשה תוך כדי משבר. זה נכון שאנחנו מגלים בעצמנו כל מיני כוחות על במשבר או שלא, אבל ככל שהליבה שלנו יותר חזקה בשגרה, אז כך יהיה לנו גם יותר קל להתמודד במשבר. אבל באמת הסיפור הזה של שעתיים בשבוע להתעסק במשהו שאני עוד לא טובה בו, הוא בטווח הקצר מאוד 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 לא מתגמל.
נכון, זה קצת להיות בחדר כושר לאומץ.
ממש.
וזה עוד אחד מהכלים שאנחנו יכולות ככה לדבר על כלים פרקטיים למנהלים, זה לשים את הספוטלייט על ההצלחות, ועל הצעדים הקטנים, קטנים, 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 שמביאים אותנו קדימה, כי כל צעד קטן עכשיו, וכל צעד מאפשר לנו להתבונן על הדברים בזווית קצת אחרת ממה שהיינו שם אתמול. ואז אם למדתי, הקדשתי את השעתיים האלה בשבוע, ורציתי ללמוד טכנולוגיה חדשה, ובשעתיים האלה אני מרגישה שלא למדתי כלום. לא למדתי כלום, אבל למדתי שאני לא בכיוון הנכון. למדתי שאולי מקורות המידע שלי הם לא אפקטיביים. למדתי שאולי הדרך הזאת ללמוד זה לא מה שמתאים לי, אולי אני צריכה להתייעץ עם מישהו. אולי אני צריכה איזה קיקסטארט עם מישהו אחר שככה יכניס אותי לעניינים, ומשם אני, זאת אומרת, אבל גם זה דורש אימון. גם להסתכל על מה שלא מצליח לי ולשאול את עצמי למה, זה בדיוק מה שאנחנו מדברות לאורך כל השיחה הזאת. הנעת יתה זה, וזה בסדר.
אגב, נגעת פה בעוד כלי, אמרת את זה בצורה כל כך אינטואיטיבית, אבל יש פה את אחד הכלים הכי קשים ליישום למי שפיקסט מיינדסט, שזה לבקש עזרה.
ממש.
ולהגיד, אני לא יודעת.
ממש, ממש.
כי גם נגעת בסיפור של רגע להיות באזור שאפילו אזור שאני, אני זוכרת שכשעשיתי דוקטורט הייתי מאוד מאוד צעירה, ואני מסתכלת על המחשב, המחשב היה מסתכל עליי, ולא הייתי יודעת אפילו איך אני מתחילה את האירוע הזה. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אז בסדר, אז כנראה, עוד לא ידעתי מה זה growth mindset, עוד לא ידעתי מה זה, אבל כאילו, אבל זה היה מאוד מתסכל, כי לא, 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 לא הייתי יודעת אפילו איך לגשת לחלק מהדברים, זה יש הרבה אזורים של מבוי סתום בעניין הזה, ואני זוכרת שהייתי אומרת לעצמי, אוקיי, מתישהו יעבור הזמן הזה, ומשהו יקרה, אז תשבי ותחכי שהזמן הזה יקרה, אבל זה יכולת קודם כל באמת לשפוט
באיזה סוגיה,
כן, לעשות זום אוט וגם לשחוט בסוגיה עצמה רגע, והדבר הנוסף באמת, והוא קרדינלי מאוד, ובטח שבעולם משברי, וזה ברמה של מציל חיים הדבר הזה, אני אפילו יכולה לתת דוגמה, אבל זה להגיד, אני לא יודע, אני צריך עזרה.
וואו, אני למדתי לעשות את זה בעקבות אחד המשברים הכי גדולים שעברתי בחיים, יש לי 3 פריצות דיסק בגודל האוקיינוס.
וואי,
באמת, באמת, באמת אירוע, לא, זה לא, אני מרימה משקולות וזה בכלל לא אישו בחיים שלי, אין לי כאב בכלל, זה בכלל לא, לא מלווה אותי, אבל כשהדבר הזה פרץ לפני הרבה שנים, אז הייתה שנה אחת בחיים שלנו, בחיים שלי ושל בן זוגי המדהים, הבנות שלנו היו קטנטנות, והוא הפך להיות אבא ואימא בשנייה. בשנייה אחת, אני כאילו למשך שנה שלמה, כמעט ולא יכולתי זה הגיע עד למצב שממש זכלתי פה לשירותים. באמת, באמת היה אירוע קשה, וזה אירוע שהכריח אותי לבקש עזרה. עכשיו, הבנות שלי באמת היו פיציות, ואני גרה בבניין כל כך קהילתי ומדהים, השכנים לקחו אותם לבית ספר, והחזירו אותם מהגן, וכל כך חזרו, וזה אירוע שבאמת נורא נורא לימד אותי איך לבקש עזרה, ואיך להישען על אחרים.
אז זה מקסים שאת אומרת את זה, כי לקחת את זה מאוד למקום האישי, וגם לקחת את זה למקום שבאמת לא יכולת ללכת, ולא הייתה לך ברירה, ויש לי 2 מחשבות מאוד מעניינות. אחד, זה שבאמת, כשאנחנו במשבר ואין לנו ברירה, ואני לא יכולה ללכת, אז אין לי ברירה, אלא לקבל עזרה, ואני חושבת על כמה אזורים שבהם אנחנו לא במשבר, ואנחנו יכולות רגע להרוויח מעזרה.
ממש.
והדוגמה השנייה, ודווקא דוגמה מהעולם הארגוני, שאני זכיתי, ממש זכיתי, כתוצאה מאחד הפרויקטים שאני מעורבת בהם, לכתוב איזשהו קייס על מקרה הקורונה בבני ברק. העיר הראשונה שנכנסה לסגר, זה סיפור בפני עצמו, זה באמת אירוע בפני עצמו, אני רוצה לגעת באיזו תמונה אחת מתוך הדבר הזה. העיר הראשונה שנכנסה לסגר, אחד מכל 3 חולים יצא מהעיר הזאת, היה כאוס טוטלי, באמת, אירוע שיכול היה להיות אסון נוראי, אבל אז, וגם זה היה כתוצאה ממשבר, אבל היכולת דווקא של ראש העיר דאז, היום אנחנו בדיוק אחרי שהיו את הבחירות החדשות, אבל הרב אברהם רובינשטיין, שראה שהמקום הזה הולך שהאירוע הזה הולך למקום לא טוב, באותו יום שהוא מתראיין לתקשורת, והוא אומר, אל תעשו סגר על בני ברק, כי זה יהיה להטיל רגע לא לעשות את זה, באותו יום הוא מצלצל ליועץ האסטרטגי שלו אבי בנייהו, ואומר לו, תקשיב, אני צריך עזרה, אני צריך עזרה מאחד האנשים שאתה מכיר מהצבא, okay, ראש עיר חרדי, צבא, לא מישהו שאני נוח
מדהים.
לי לבקר, אני צריך איש צבא שיעזור, כי האירוע הזה הוא הרבה יותר גדול מאירוע של ראש עיר.
זה מטורף.
שזאת מנהיגות שאי אפשר לתאר אותה, וזה growth mindset לא נורמלי.
ממש.
אגב, כדי להשלים משהו קטן בסיפור הזה, מי שהסכים לקחת על עצמו את העניין הזה, הוא אלוף במיל רוני נומה, שהוא לא הגיע ואמר, אני איש צבא ואני אנהל פה את האירוע, כמו שאני יודע לנהל אותו, אלא הדבר הראשון שהוא עשה, וזה מה זה growth mindset שחבל על הזמן, זה לנסות ולהבין בכלל מה קורה. בתוך אירוע משברי, לקרוא לעזרה למישהו שאני לא טבעי לי לבקש ממנו עזרה, ולבוא ולעזור, לא ממקום של, אני יודע לנהל את האירוע הזה, אני אלוף, אני יודע לעשות את זה. אלא
ממקום של התבוננות, של מחקר.
בדיוק, ממקום של התבוננות, וכעבור שלושה שבועות, הם הצליחו לבלום בצורה מאוד מאוד מרשימה, את ההתפשטות.
מדהים. זה ממש מעורר השראה.
כן, זה באמת מעורר השראה. אני כל הזמן מקבלת השראה מאנשים שהם growth mindset, אני לא, מטבעי לא growth, אני ממש משתדלת להיות growth, אבל אני בלמידה מתמדת, ואני בעיקר באמת מקבלת המון השראה מאנשים שזה באמת הנטייה הטבעית שלהם לעשות את זה.
כן, אז גם אני מאוד, הייתי במקום מאוד משובלל, ושקשה לו מאוד, מאוד עם שינויים, ומאוד מחפש את הרגע, את השקט. ועברתי תהליך התפתחות מאוד מעניין של להבין במה אני טובה ומה כיף לי, ובמקום הזה, זאת בעצם אחת המתנות הכי גדולות, כי במקום שנוח לנו בתוך האור של עצמנו, שם אנחנו באמת ב-growth mindset. אני חושב ששם באמת אנחנו מסוגלים גם לראות את הדברים כזמניים, וגם להתבונן קדימה, וגם לקחת אחריות, וגם לראות את זה בפרופורציות נכונות, ולהפשיט את הדרמה מהאירועים ומהלחץ ומהטרפת. רגע, בסדר, כאילו, דברים קורים, כל בסדר. וואו, דיברנו על המון 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 דברים, ואני חושבת שנתנו באמת אוסף מאוד גדול של כלים. אני רוצה רגע שננסה רגע לסכם אותם לאיזה רשימה. אז דיברנו על לשאול שאלות פתוחות, נכון? דיברנו על המקום הזה של לבוא ולשאול באמת מתוך התבוננות סקרנית, מה היה לנו שם, מה אנחנו יכולים ללמוד, לא ממקום שיפוטי ולא לגופו של אדם, אלא לגופו של עניין, שזה נורא נורא חשוב. דיברנו על באמת סקרנות ותשומת לב, אני נורא אוהבת את המושג תשומת לב, ואני חושב שאין את זה באף שפה. זה באמת לשים את הלב שלנו במרכז, רגע להתבונן דרך הלב, וזה מקסים. ומנהלים שמצליחים לעשות את הדבר הזה, הם יוצרים כל כך הרבה אמון, כל כך הרבה שיתוף פעולה. זה פשוט מפחית לגמרי את החסמים ואת הריחוק שמתרחש לפעמים בארגונים, ומאפשר באמת לצעוד בשבילים חדשים ואופטימיים. וגם לזכור שהדברים הם זמניים, ולזכור שיש לנו תפקיד בתוך הדבר הזה, וכשאנחנו מחזיקים את התקווה ואת האופטימיות, ואת התמונה העתידית של לאן אנחנו רוצים להגיע, גם אם אנחנו לא יודעים איך נשיג את זה, אנחנו מצליחים לרתום את האנשים שאנחנו מנהלים ואת השותפים שלנו אל תמונת העתיד הזאת ולייצר אותה ביחד.
אני חושבת שבסוף, בסופו של דבר, איך שאני מסתכלת על מנהיגות, זה בכלל היכולת לשים זרקור על אנשים אחרים.
ממש.
ולהעיר אותם.
בול.
ומנהיגות היא לא תפקיד, היא התנהגות. והיכולת הזאת היא יכולת מופלאה שמפתחת growth mindset, בעיקר אצל אנשים אחרים.
נכון, היא יכולה להגיע רק באמת ממקום של הרבה מאוד ענווה, ואני חושבת שזה אחד הדברים שגורמים לי הכי לאהוב אותך, להתחבר אלייך וללמוד ממך את הדרך שלך ומהניסיון שלך, ומלא מלא מלא תודה שבאת, באמת, זאת הייתה שיחה מרתקת.
זה כיף לי, טוני, גם לי, זה עורר אצלי הרבה מאוד מחשבה, חיבר להרבה מאוד דברים שאני מאוד אוהבת לעסוק בהם. ואני מאוד מודה לך על ההזמנה הזאת,
תודה
ועל זה
רבה,
שעוצאת
רבה.
אותי מאזור הנוחות שלי. אז תודה המון.
באהבה ענקית, תודה רבה. תודה שהקדשתם את הזמן להזין לפרק הזה. אני אשמח לדעת מה חשבתם. מוזמנים לכתוב לי וליצור קשר בכל אחת מהמדיות בתיאור של הפודקאסט. ואם אהבתם, מוזמנים לשתף את מי שהפרק הזה יכול לעזור לה או לו, להניג את החיים שלהם להצלחה ולחיים טובים ומאוזנים יותר. נתראה בפרק הבא.